אנחנו בפעם הקודמת התחלנו את הסוגיה שלב ב', דהיינו, אמרנו שיש שני שלבים ביחס שבין האדם לבית המדרש. יש שלב שבו הוא נכנס לבית המדרש, קונה את הערכים והאידאות ומנסה להשפיע אותם בחוץ. זה מה שלמדנו בסוגיה במסכת ברכות, סוגיה ארוכה, זה בעצם היה מרכז הלימוד שלנו השנה, שמה התפקיד של יושבי בית המדרש לאחר החורבן כלפי הציבור, כלפי עצמם וכלפי הציבור. והשלב השני, הצד השני של הסוגיה, כאן במסכת שבת, איך האדם הנמצא מחוץ לבית המדרש רואה את בית המדרש. אז אמרנו, אין היה שבת א', עמוד 197. אז אמרנו שהשאלה המרכזית ששואל האדם העומד חוץ לבית המדרש, או הציבור הנמצא מחוץ לבית המדרש, השאלה המרכזית שהוא שואל את מי שנמצא בבית המדרש, היא לא מתחילה מהאידיאלים הגדולים הנלמדים בבית המדרש, היא דווקא מתחילה מהכאבים הפשוטים של האדם הרגיל, הפשוט, שיש לו קושיות, איסורים, ברורים שהוא צריך לברר, איך הקדוש ברוך הוא מתגלה דרך האיסורים האלה. ולכן נשאלה השאלה הזו בפניהם, כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה, היו שם רבי יהודה ורבי אלעזר ורבי יוסי ורבי שמעון, נשאלה השאלה הזו בפניהם. שואלים את בית המדרש שאלות. מה השאלה שמתחילים לשאול, שהיא בעצם הסוגיה היחידה שקיימת כאן? מפני מה, מכה זו, מפני מה מתחלת בבני מאיים וגומרת בפה? מכה זו, דהיינו אסכרה, המחלה נקראת אסכרה, מדוע היא מתחילה במקום יותר פנימי בגופו של אדם, במאיים, וממשיכה הלאה, מסתיימת בדיבור שלו. עד כדי יכול להביא למוות, כמו שהגמרא אומרת, שתלמיד רבי עקיבא מתו באסכרה, הדעה המרכזית זה מחלה. מחלה. אם כן, מדוע ישנם איסורים, מדוע ישנם כאבים, מדוע ישנם בעיות בעולם, עד כדי מיטה. פחות או יותר עסקנו ביחס בין שתי הסוגיות במסכת ברכות ומסכת שבת בפעם הקודמת, אז היום ניכנס קצת יותר לסוגיה. אז נשאלה השאלה זו בפניהם, מכה זו מפני מה מתחלת בבני מאיים וגומרת בפה? ואז רבי יהודה ורבי אלעזר ורבי יוסי ורבי שמעון, כל אחד עונה תשובה אחרת. אז קודם כל, הקושיה. מה בעצם השאלה? יותר עמוק, מה השאלה? איסורים, קשיים, יחס בין אידיאל למציאות, בסדר. אבל מה הקושיה יותר מדויקת? מה זאת הבחינה הזאת של התחלה בבני מאיים וסיום בפה? אז נקרא את כל הפסקה פה בעיניה, פסקה רשנון, ונחזור לאט לאט לדברים בפנים. סליחה, בעצם היינו ב... סליחה, חוזר בי. התחלנו את הפסקה ברש ממחת, כשנכנסו בפעם הקודמת, התחלנו את הפסקה ברש ממחת, ראינו שכשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה, אז ראינו שהרב מסביר את היחס לכרם, למה הישיבה נקראת כרם פה ובמסכת שבת, הוא מסביר בצורה שונה. במסכת שבת הרב מסביר, עונה תשובה ליושבי בית המדרש, היין הפנימי שנמצא בתוך הלבוש החיצוני שנקרא ענבים, וכך בבית המדרש חופרים את העומקים היותר פנימיים של הלבושים החיצוניים. אבל כאן, בפסקה הזאת, הרב מסביר בצורה אחרת, שהכרם הוא שורות שורות, ויש שני מעמדים למרכז בישראל. המעמד שבזמן שהמדרש קיים הוא מרכז אחד שממנו יוצאים כל הקרניים, סנהדרין. יש מרכז שני בזמן שאין חורבן, בזמן של חורבן, סליחה, שבו יש בעצם לא מרכז אחד שמנו יוצאים כל הפרטים, אלא נקרא לזה זוויות זוויות, שורות שורות, תפיסות תפיסות, שכל תפיסה יש לה ערך, אבל צריכה לתת מקום לשורה שעומדת מולה. אולי נקרא את את המשפט המרכזי. על כן ביבנה, באמצע רש ממחת, על כן ביבנה, כשכבר נשקע האור הזורח מציון, ונעתק המרכז הראשי ממקום עיקר מוסדו, שהוא ירושלים, עיר הקודש, תיבנה ותיקונה, שאז, כשיש מרכז אחד, שמכליל בקרבו את כל הצדדים, אז יש יתרון שיש מרכז, אין כבר הופעה כל כך מדוקדקת ומדויקת של פרטים, שאז לא היה מקום לצורך של הכרך, הכוחות הפועלים עומדים כל אחד בסדר מיוחד, אלא פועל על ידי חטיבה מיוחדת, ופועל על ידי חטיבה מיוחדת, אלא, זה בזמן המקדש לא היה נצרך, אבל ביבנה, רק ביבנה, שאין לנו מרכז אחד, אלא יש לנו, נקרא לזה, סדר של צדדי חיים ותפיסות עולם שונות, שכל אחת צריכה להשלים את חברתה, רק ביבנה היה המעמד של הכרם נדרש שורות שורות ככרם. דהיינו, רק סדר נכון היה נצרך, שורה כנגד שורה מול שורה, שלא יעקבו הגידולים איש על אחיו. שלא יהיה מצב ששורה בכרם דוחקת שורה אחרת. ושלא יתחקו אחד את רגלי חברו. ושיחדו כל הנטיות והשורות לכלל כרם גדול אחד. אז אם כן, בזמן המקדש זה מהמרכז אל הפרטים, בזמן החורבן זה מהפרטים אל המרכז. אבל שורות שורות ככרם הוא עשוי, ואין כל שורה נוגעת בחברתה. וכל דרך ישר המוצא לו דרכי תורה, כלומר כמובן לא כל אחד ימציא לו שורה חדשה, אלא כמובן הכל מכוון על פי עקרונותיה וערכיה של תורה, וכל דרך ישר המוצא לו דרכי תורה פועל הוא לפי תכונתו המיוחדת על חיי האומה, והקיבוץ של כל הכוחות יבנה את הכלל. ומהתאחדות כולם יוצאים הפעלים הטובים שעושים פרי חמד המשמח אלוהים ואנשים וכו'. את כל זה למדנו פעם שעברה, כמדומני, נכון? זה מה שעסקנו. כן? טוב. אז היום אנחנו מתקדמים לפסקה רמ"ט. אם כן, היו שם שלושה. רבי יהודה, רבי אלעזר, ברבי יוסי ורבי שמעון. ראינו בסוגיה במסכת ברכות שהיו ארבעה, גם רבי נחמיה. בכל אופן, פה ישנם שלושה. אני חוזר לנקודת המוצא, נשאלה שאלה זו בפניהם. כלומר, כנראה שכדי לענות תשובה לשאלות הנמצאות מחוץ לבית המדרש, כדי לענות מתוך בית המדרש, צריכה להופיע, או צריכים להופיע שלושה כיווני תשובה. ששלושה כיווני התשובה האלה הם שלושה תפיסות חיים, אלה שלושה, נקרא לזה, מבנה אישיות. שהאחד הוא בחינת רבי יהודה, השני הוא רבי אלעזר ברבי יוסי, והשלישי הוא רבי שמעון בר יוחד. אז כאן הרב נוגע בנקודה מאוד מאוד חשובה, שאני חושב כל אחד מאיתנו חי אותה בבית המדרש כל הזמן. אז בואו נקרא את פסקה רמ"ט, ואחרי זה נלך לאט לאט. היו שם רבי יהודה, רבי אלעזר ברבי יוסי, ורבי אלעזר ברבי יוסי ורבי שמעון בר יוחד. הדרכים הכלליים בכללות האומה, היות ואמרנו שכשיש מקדש יש מרכז אחד, ממילא הוא כולל את כל הפרטים, אבל כשיש חורבן אז אין מרכז אחד, אז יש אם כן שורות שורות. שלושת השורות המרכזיות הקיימות באומה הם שלושת השורות שבאו לידי ביטוי בדעתו ותכונתו אישיותו של רבי יהודה, דעתו ותכונתו של רבי אלעזר ברבי יוסי, ודעתו ותכונתו של רבי שמעון בר יוחאי. וזה דווקא בזמן החורבן, שזה שורה כנגד שורה, שזה לא מרכז אחד הכולל את הכל. אז הדרכים הכלליים בכללות האומה, נקרא את כל הפסקה, מתפרדים על פי שלושה יסודות עיקריים, לפי שינוי הנקודה הראשית, שכולם עם כל זה מתקבצים למקום אחד ומטרה אחת, אף על פי שהם משתנים בצביונותיהם. הדרך האחד הוא היסוד המעשי הנובע מגדולתה של תורה בהלכה ברורה ומחוברת. הדרך השני הוא היסוד ההרגשי, לפי ערך הרמת טהרת הלב והתנסות הרגש הטוב, שיסודו הוא כללי האגדה, שהיא נועדת לקדושת הרגש שבלב עם כל סעיפיו. ועל פי זה היסוד נמשכות גם כן הליכות רבות, לפי אותו הערך של המגמה הראשית הנשקפת על ידו. והדרך השלישי, העליון, הוא דרך המושכל היותר ניסה ועליון, דרך החוכמה האלוהית היותר זכה ונשגבה. שלושה מסלולים, ששלושתם נדרשים, ושלושתם כוללים, משלימים את השלם. ועל כן, שלפי אותה התכלית שתוצב מראשי הדור, היסוד הכללי הזה, כן יהיו תוצאות של המון מעשים רבים והרגשים, מנהגים, דעות וציורים. ואלה השלושה ביותם בשלמותם יחד, יבנו בית ישראל בשורות הכרם, אלה שלושת השורות. שהיה צריך דווקא בעת התרת הרצועה שביבנה, שנתרופף הקשר הכללי של כללות האומה, אחרי החורבן, אז היה נצרך להתפרט לפרטים חלוקים על פי ראשי הנטיות, ולהיאגד יחד עם כל ההכרה וההרחבה של כל צד מצדדי ההנהגה, שהייתה מוכרחת לתפוס מקום רשום באומה. ואנחנו היום, אם אפשר לומר, חיים בתקופה שבה אנחנו מאוד מאוד מחודדים סביב שלושת הזרמים האלה, אבל אנחנו כבר בדרך, ברוך השם, למרכז האחדותי שהולך להיבנות במדינת ישראל, שהתחילה כבר את האחדות הזאת באיזושהי מידה. כל העם חזר לארצו וכו'. לא כל העם, אבל המרכז של העם חזר למרכז ארצו וכו'. מרכז תורתו, נראה עוד מעט. ולכן דווקא שהיה צריך בעת התרת הרצועה שביבנה, שהתרופף הקשר וכו', להתפרט לפרטים ולהגד יחד כדי ליצור את הכולל באומה. היו אלה שלושת העמודים המיוחדים. רבי יהודה, עמודה של התורה המעשית, כמו שאומרת הגמרא, על כן הלכה כמותו לנגד חבריו רבי מאיר ורבי שמעון, רבי יהודה ורבי מאיר ורבי שמעון הלכה כרבי יהודה, רבי אלעזר ורבי יוסי לעניין החלק ההרגשי האגדי, וכמו שחזל אמרו, בכל מקום שאתה מוצא דבריו של רבי אלעזר בנו של רבי יוסי הגלילי באגדה, הסאוז נחה כאפר כסת, ורבי שמעון בר יוחאי כמובן לעניין הצד העיוני, מראה דרזין מבני העלייה דאילו בלא בר שעולה בלא פסולת, אשר מסוד השם ליראיו וחוכמת האלוקים העליונה קרניים מידו להאיר בית ישראל, בבית ישראל. טוב, סוגיה מאוד חשובה, בואו נראה מההתחלה. הדרכים הכלליים בכללות האומה מתפרדים על פי שלושה יסודות עיקריים. המרכז כולל שלושה זרמים, שלושה כוחות חיים, שלושה כוחות חיים באדם, במבנה הנפשי שלו, בצורת החשיבה שלו וכו'. לפי שינוי הנקודה הראשית, הנקודה הבסיסית, נקודת המוקד שממנה הכוחות שיוצאים לפועל, שכולם עם כל זה, למרות שכל כוח הוא מחדד נקודה אחת, כוח אחד זווית אחת וכו', כולם עם כל זה נובעים ממקור אחד וגם מתקפצים בסוף, מתקפצים למקום אחד ומטרה אחת, אף על פי שצורת ההופעה היא משונה זו מזו, אף על פי שמשתנים בצביונותיהם. הדרך האחד, הדרך האחת שבה, אם אפשר לומר, מופיע עיקרון אחד של תורה, הוא היסוד המעשי, דהיינו התפיסה שהתורה עניינה תיקון המעשה. אני אומר את זה בצורה מאוד מאוד ברוטלית ולא נכונה, אנחנו באנו לעולם כדי להיות יהודים מקיימי מצוות, זהו, גדול תלמוד שתלמוד מביא לידי מעשה. אז אם כן, מה הערך, המגמה, המטרה שבשבילה יש תורה בעולם? אני אומר את זה בצורה מאוד קיצונית, שיהיו אנשים דתיים. מה זה דתיים? שומרי חוק. ולכן התחומים הלימודיים שבהם אנחנו נעסוק הם התחומים הלימודיים שמלמדים אותנו איך לשמור על החוק, מה שקוראים לימוד משנה, לימוד גמרא לפחות ברובד ההלכתי שלו, ועד כדי פסיקת ההלכה. מזה צמחו, ברוך השם, מזה צמחה תורה גדולה של לימוד בבקיאות ובעיון, בעיקר ברובד הסברתי ההגדרי של ההגדרות, עד כדי פסיקת ההלכה. ולכן יהודי מגיע למכון מאיר, יכול להיות שאם אתה שואל אותו, תגיד, מה זרם החיים שמניע אותך? למה באת לפה? ויכול להיות תשובה מאוד פשוטה, באתי לפה להיות יהודי שומר מצוות. אני לא יודע איך מניחים תפילין, לא יודע מה אוכל כשר, מה לא כשר, לא יודע איך שומרים שבת, לא יודע טהרת המשפחה, לא יודע כל הלכות התורה. עכשיו כמובן שהרבה פעמים נקודת המוצא הזו היא נקודת מוצא מאוד מאוד פרטית. מדוע? כי הרבה מאוד מצוות הן מצוות פרטיות, בפרט שהמצוות הכלליות, דהיינו כמו בית מקדש, הלכות ציבור, כמו מלחמה וכו', המצוות הכלליות האלה בגלות לא היו מצויות, אחרי החורבן אנחנו מדברים עכשיו, אז אין מדינה, אין עם, אין צבא, ובוודאי אין בית מקדש, אז אין עבודת כהנים, אין עבודת הכהונה. אז כל הרובד הציבורי של העבודה המצוותית לא כל כך בא לידי ביטוי. ולכן אם אדם יפתח את השולחן ערוך ותשאל אותו אחרי שהוא גמר ארבעה חלקי השולחן ערוך, תרגיד על מה שולחן ערוך מדבר, אז הוא יגיד תשובה פשוטה, השולחן ערוך מדבר על אורח החיים של האיש הישראלי בינו לבין ריבונו של עולם, בינו לבין אשתו, בינו לבין שכנו. זהו, הכל נגמר באיזשהו רובד מאוד פרטי. מה אני עושה כשאני קם בבוקר, איך אני מברך את אלוהים כשאני אוכל משהו, איך אני שומר טהרת המשפחה, זהו פחות או יותר. ואיך אני משלם דיני נזיקין, איך אני דן דיני נזיקין ומשלם בדיני ממונות כשיש לי סכסוך עם השכן. זהו, אנחנו לא מזלזלים בזה חד ושלום, אלא הזרם הזה הוא זרם מרכזי מאוד, הוא הזרם שבא לידי ביטוי באישיות של רבי יהודה. כל מקום מחלוקת רבי יהודה רבי מאיר ורבי שמעון, הלכה כרבי יהודה. רבי יהודה, אם אפשר לומר, הוא, אם אפשר לומר, תפס את הזרם, נקרא לו המעשי שבתורה, שהרב בהרבה מקומות אחרים מעריך איך בדיוק הייתה התרכובת בין שלושת החלקים, ואיך בדיוק נוצר הפיצול, ואיך בדיוק נוצרו הדגשים השונים בכל זרם, והיחס בין כל הזרמים, ומה קורה כשעם ישראל חוזר לארץ ישראל ושלושת הזרמים האלה מתחילים להתאחד וכו'. אז אם תשאל אדם, תגיד שאתה בא לישיבה לחזור בתשובה, מה תלמד? יגידו לו, שב תלמד גמרא עד ההלכה. אז אם כן, הוא ילמד בעיקר את הצדדים המעשיים של שמירת מצוות. יש זרם כזה גם היום באומה? ברוך השם, זרם חשוב מאוד, שמחדד את הנקודה של התועלת המעשית שצומחת מלימוד התורה, שהיא בעצם עוסקת בעיקר, כמו שאמרנו, בתיקון הפרט. הדרך האחד הוא היסוד המעשי, הנובע מגדולתה של תורה, בהלכה ברורה ומחוברת. ולכן הוא רוצה ללמוד הלכה. בין בעיון, בין בבקיאות וכו'. זה מה שיניע אותו. ולכן באמת אדם יכול לבוא לבית המדרש, ומדברים איתו פתאום פה דברים שקשורים יותר למהלכים כלליים, למהלכים שכליים אלוהיים עליונים. הוא שאל את עצמו, תגיד, מה אתה מבלבל את המוח? תגיד לי מה אני עושה כשאני קם בבוקר. אתה יכול בבקשה לעזור לי בלכות לשון הרע? אתה יכול לעזור לי בלכות שמירת הברית? אתה יכול לעזור לי בלכות כשרות המטבח? אתה יכול לעזור לי בלכות שבת? מאיפה השאלה הזאת נובעת? השאלה הזאת נובעת באמת מהמקום הזה, והיא שאלה אמיתית, שהערך הזה, הערך של חיי המעשה, צריך לצאת אל הפועל בעם ישראל. גדול תלמוד מצד עצמו, כמו שלמדנו כמה פעמים, אבל בעולם הזה שתלמוד מביא לידי מעשה, אז הוא רוצה לדעת מה לעשות. כל הדברים האחרים נראים לו מרחפים, רחוקים, כלליים מאוד, כביכול לא נוגעים בו. ככה אדם יכול לחוש, בטעות. אבל זו רק דרך אחת מתוך שלושה דרכים. אם אפשר לומר, השורה הראשונה שעומדת בקרם התשובה, או בקרם עם ישראל, השורה הראשונה היא אותה התפיסה שרואה את התורה כמתקנת את החיים במובן ההלכתי המצוותי. מה שכאן הרב קורא, הלכה ברורה. דרך אגב, חשוב לומר את זה. הרב כתב מאמרים ארוכים בנושא הזה, ואחד המאמרים החשובים ביותר, זה בדיוק הנקודה הזאת, שכשאנחנו חזרנו לארץ ישראל, צריך לעשות כמה תיקונים. אחד התיקונים זה הלכה ברורה. לכן קם מכון הלכה ברורה וברור הלכה, שחלק מאיתנו לומדים מהגמרות שהוא מוציא, שבאמת לעסוק בסוגיות, לא רק ברובד הסברתי וכו', אלא ברובד ההלכתי, לעסוק כשמעת אלי בדיל חטא. מה הלכה? הרב ראה בזה ערך גדול מאוד. מקום שבו לומדים תורה, לומדים גמרה, עד ההלכה, שיטות הראשונים והפוסקים, והדברים מציעים מסוכמים על הסוגיה בצורה מסודרת. תפתח שס, לא כל המסכתות כמובן יצאו, מה שיצא של מכון הלכה ברורה, בסוף אתה תראה סוגיות בעיון הלכתי וסיכום הלכתי שקשורות לדיון הגמרתי הרגיל. הרב בראה בזה ערך גדול, לא יבואו אם נזלזל בזה. מה פתאום? זה צד חשוב, גדול תלמוד שמידי מעשה. התורה הבאה לשפר את המציאות. אז עניינה של התורה זה להגיע למקומות היותר מזוהמים שבחיי האדם, כמו דיני שכנים, מריבה על כסף בין שכנים. אז אדם רוחני יגיד, כסף, מה זה מעניין אלוהים כסף? מה זה משנה? לא, זה משנה מאוד. אז מסכתות שלמות בתלמוד, אני לא רוצה להגיד עיקר התלמוד, אבל חלק מרכזי מאוד בתלמוד, עוסק בדיני נזקים בין בני האדם, ובפרט בנפקמינה הכלכלית שיש בדיני הנזקים האלה. זה מה שמעניין אותנו? כן. לא רק. אבל זה מאוד מעניין אותנו. הרב כותב באורות התשובה שאם אדם רוצה לעשות תשובה באמת, ילמד את החלק של דיני ממונות שבתורה. כי אם אדם מזלזל בדיני ממונות, הוא לא מבין מה זה תורה בכלל. כי התורה באה לתקן את העולם בצדדים היותר נמוכים, היותר טבעיים, היותר חומריים. וזה בא לידי ביטוי בצד המעשי. שבא לידי ביטוי בצורה קיצונית, בעניינים שבין אדם לחברו, בעיקר בדיני ממונות. אדם נוטה לזלזל, מה זה משנה? אדם מוכר אותו. אז הוא קצת מחליק פה איזה פינה, וקצת לא אומר כמה נתונים, ומצפה שזה שקונה לו יעשה בדיקה. והוא כביכול אדם תורני. מה זה משנה? אני עכשיו בדיני מכה חומים כאלה שמחת אוטו. מה זה קשור עכשיו לתקן עולם במלכות שדאי, לשמע ישראל השם לא כן או השם אחד? מה זה קשור לכל זה? אני סך הכל מוכר אותו. לא, אם אדם מוכר אותו, הוא מוכר... אם אפשר לומר, הוא מגלה את ריבונו של עולם דרך המעשה הקטן שהוא עושה. ולכן זה עקרוני מאוד. לכן השורה הראשונה בקרם היא הדרך המעשית. אם ניקח את זה אלינו ממש לחיים שלנו בבית המדרש, כל אחד מאיתנו, אין ספק, צריך לקבוע לו זמן ביום שבו הוא לומד הלכה. ודאי בשלב יותר מתקדם, שבו הוא לומד גמרא, גם בבקיאות וגם בעיון, עד ההלכה. אז אם הוא לומד גמרא בצורה של עיון יותר, או הוא לומד גמרא בצורה של פסיקה הלכתית יותר, בסדר. אבל לא יכול להיות שאדם ישראל לא ילמד הלכה. הוא לא מדע לך, הוא לא יודע מה לעשות. יש כאן חיסרון גדול. אז כל אחד מאיתנו צריך לעשות לעצמו סדר יום של לימוד הלכה. הלכות פשוטות. מקובל בישיבות, אני חושב בכל עולם הישיבות, שכמה דקות אחרי תפילת שחרית, 10 דקות, רבע שעה, 20 דקות, חצי שעה, לומדים הלכה. אנחנו פה נוהגים, הרב יגון נוהג מאז כמדומני הקמת מכון מאיר, כפי שנגע רב ציודה, שלפני תפילת מנחה, הלכות לשון הרע. או בסעודה, בארוחה, ספר המצוות לחפץ חיים. לא כל מה צריך ללמוד זה בצורה יותר מפורטת, יותר פרטנית, יותר מדויקת, ברור. זאת נקודה אחת. הנקודה השנייה. הדרך השני הוא היסוד ההרגשי. נכון שיש באדם צד מעשי, פעולות מעשי, זה נכון. אבל האדם ברוך השם מלא רגשות, מלא תחושות פנימיות עמוקות. נקרא לזה מלא לב. הלב של האדם הוא לב גדול. והלב הזה, שבא לידי ביטוי ברגשות הטבעיים, הבריאים שלו, נקרא לזה רצון, נקרא לזה מוסר, נקרא לזה תיקון מידות, גם הכוח הזה צריך לצאת אל הפועל. הכוח הזה נקרא בחז"ל אגדה. דהיינו, אגדה במובן הראשוני שלה, חובות הלב. ספר חובות הלבבות. מה זאת אומרת? הנושא שבו אנחנו עוסקים עכשיו, הוא איך אני מכוון לא רק את הפעולות שלי נכון, אלא איך אני מכוון את הרגשות שלי נכון, איך אני מכוון את הלב שלי נכון. זה בא לידי ביטוי גם בתפילה, עבודה שבלב. המקצוע שעוסק בהכוונת הלב, כאן קורא לו הרב, גם במקומות אחרים רבים מאוד, הוא מקצוע האגדה. האגדה עסקה בחובות הלב, ההלכה עסקה בחובות הגוף. נראה תכף שיש עוד צד אחד באגדה שהוא יותר פנימי, יותר עליון, אבל כרגע הוא היסוד ההרגשי. הדרך השני הוא היסוד ההרגשי לפי ערך הרמת טהרת הלב והתנסות הרגש הטוב, שיסודו הוא כללי האגדה, שהיא נועדת לקדושת הרגש שבלב עם כל סעיפיו, תיקון מידות, תיקון מוסר, כיוון הרגשות בכיוונים הנכונים. מה שקוראים בישיבות היום לימוד מוסר. מה עושה הלימוד המוסרי? מנסה להתקן אותנו בעקרונות המוסריים, לידע אותנו בזה, ולאט לאט נקווה שזה גם יחלחל בנו בפנים, עד שיהיה אנשים עם מידות טובות, מידות אנושיות בסיסיות דרך ארץ, ומידות אלוקיות ישראליות מיוחדות, ישראל בישנים, רחמנים, גומר חסדים וכו'. זה היסוד השני, היסוד הרגשי. ועל פי זה היסוד נמשכות גם כן הליכות רבות. כמובן שיש קשר בין היסוד הרגשי ליסוד המעשי, בין האגדה לבין ההלכה. כשאדם מתוקן במידותיו ובמוסריותו, ממילא גם באופן מעשי יהיו לזה השלכות, יהיו לזה השפעות. המעשים שלו ינבעו מתוך אותו תיקון רגשי, תיקון ליבי, תיקון מוסרי, תיקון מידותי. ועל פי זה היסוד נמשכות גם כן הליכות רבות, לפי אותו הערך של המגמה הראשית הנשקפת על ידו. שימו לב, זה מאוד מעניין, נא לא לשכוח את ההקשר. כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה, נשאלה שאלה זו בפניהם. אם אתם תבדקו, אני חוזר למה שאמרנו פעם שעברה ולפני פעם שעברה, אם תבדקו בסוגיה מקבילה במסכת ברכות, שם הרב לא הסביר את שלושת הזרמים האלה. מדוע לא? כי בבית המדרש הכל הוא אחדותי, בבית המדרש הכל אחד. אבל מי שמסתכל מבחוץ, מה הוא רואה? יש ישיבה שבה לומדים הלכה, יש ישיבה שבה לומדים מוסר, ויש ישיבה, תכף אגב נראה, שבה לומדים שכל אלוהי עליון. קוראים לזה בטעות פילוסופיה, נקרא לזה באמת אמונה. קוראים לזה בטעות מחשבת ישראל, נקרא לזה פנימיות התורה, רבי שמעון. אז עומד אדם מבחוץ וקולט כאן שלושה זרמים של תורה, ואז אומר, רגע, מה קורה פה? אחד רוצה לחזור בתשובה, בוא נצייר ציור הכי פשטני. אחד רוצה לחזור בתשובה, ברחוב הרצל אחד ישיבת ההלכה, ברחוב הרצל שלוש ישיבת האגדה, ברחוב הרצל חמש ישיבת הפנימיות. נו, לאיזה ישיבה הוא הולך? מה הפתרון? יש פתרון פשוט, אמיר ירבה. הוא בא למכון מאיר, ופה הוא כולל את הכל, בלי לטפוח לעצמנו לשכם, אלא נקווה שאנחנו עומדים במשימה. אבל עוד לא הגענו לדרך השלישית. הדרך השלישי העליון, כי למעלה מהאדם היא למעלה, ההלכה והרגשות הם במציאות, הם באדם עצמו, הם בחברה. אבל הדרך השישי העליון על דבר האלוהים, מה הן מידות הבורא, איך הבורא מנהיג את עולמו וכו', מה שקוראים פילוסופיה. הדרך השלישי העליון הוא דרך המושכל היותר ניסה ועליון, דרך החוכמה האלוהית היותר זקה ונשגבה. אנחנו מנסים להבין את האלוהים, או יותר נכון את התגלויותיו, מה שנקרא בספר כוזרי שמות הבורא. זה כבר מדרגה העליונה, זה כבר מעבר לאדם. מהו הקדוש ברוך הוא, זה קשה, אי אפשר להבין. פניי לא יראו, אבל אחוריו כן יראו. מה הם הגילויים שלו, דרכי הגילויים שלו, במצבים השונים, בזמנים השונים, בסיטואציות השונות. אז יש אם כן שלושה זרמים של תורה, ששלושתם אמת, ושלושתם נצרכים. ורק על ידי ההכללה של שלושת הזרמים, הגוף, הרגש והנשמה, רק על ידי הכללת שלושתם, אנחנו באמת פוגשים תורה שלמה. ולכן אומר הרב שלפי אותה התכלית שתוצב מראשי הדור, היסוד הכללי הזה, כלומר רבי יהודה, רבי אלעזר ורבי יוסי ורבי שמעון היו חברים, במחרת אני אומר, כן, היו חברים טובים. מה זאת אומרת היו חברים? הם ידעו שכדי שתופיע תורה שלמה לאחר חורבן ירושלים, שבזמן שהמקדש עומד, הכל היה אחדותי, הכל היה ברור. ברור ששלושת החלקים האלה צריכים להתקלל ביחד, להתקלל בכף. אבל אחרי החורבן כל אחד הולך לכיוון אחר. נו, אז מה עכשיו עושים? אז הם נכנסו לקרן ביבנה, שלושתם. למה דווקא שלושתם? מה, לא היו חכם אחרים בדור? היו חכם אחרים. אז למה דווקא הם, כשנכנסו רבותינו לקרן ביבנה? מי הם רבותינו? שלושתם. שלושה סוגי רבנים. שכל אחד ידגיש זווית אחרת, זווית אחת. זה לא אומר שרבי יהודה הלכתי לא עסק בתיקון הרגשות, ולא עסק בשכל האלוהי העליון. זה לא אומר שרבי שמעון, הפנימי, לא עסק בענייני ההלכה. ברור שכן. ברור שכל אחד צריך להחליט בתקורת שלושת הצדדים. אבל יש דגש מיוחד לכל אחד. והם, האחריות שלהם הייתה, באמת, ליצור בעם ישראל את היחס הזה. וכשמי שמסתכל מבחוץ, רואה כאן כביכול שלוש שורות בקרם, שלושה זרמים, לא יתבלבל. לא יגיד, רגע, הרב הזה אמר א', הרב הזה אומר ב', לא. הרב הזה אמר א' בתחום א' של הופעת התורה. הרב הזה אמר ב' בתחום ב' של הופעת התורה. וזה לא סותר את זה, אדרבה, זה משלים את זה. וכו'. לכן, שלפי אותה התכלית שתוצב מראשי הדור, היסוד הכללי הזה שמכליל בקרבו את שלושת הצדדים, כן יהיו תוצאות של המון מעשים רבים והרגשים, מנהגים, דעות וציורים. מעשים רבים, אם אפשר לומר, זה רבי יהודה. הרגשים, אם אפשר לומר, זה רבי אלעזר ורבי יוסי. ודעות וציורים, זה רבי שמעון. בכיתת אמונה אנחנו עוסקים יותר ברבי שמעון ורבי אלעזר ורבי יוסי. פה אנחנו יותר עוסקים במקצוע, פה בכיתת אמונה אנחנו יותר עוסקים בצד הרגשי ובצד הפנימי האלוהי. הלכה, יש שיעורי הלכה, לימוד הגמרא יותר בבקיאות ביון, זה יותר הצד המעשי ההלכתי. כמובן צריך לחבר את שלושת החלקים, וגם בתוך הגמרא יש סודות פנימיים עמוקים. אבל הדגש שפה אנחנו לומדים, אנחנו לומדים בעיקר את הצדדים השני והשלישי. כיתת אמונה עוסקת יותר ברבי שמעון, ועוסקת גם ברבי אלעזר ברבי יוסי, כמעט ולא עוסקת ברבי יהודה. אבל זה לא שבמכון מאיר לא עוסקים ברבי יהודה. עוסקים, רק לומדים גמרא, לומדים הלכה, יש שיעורים בגמרא, יש שיעורים בהלכה, לימוד עצמי, לימוד בחברותא וכו'. כיתת אמונה, כלומר מי שנכנס לבית המדרש במכון מאיר והמפגש שלו הוא כיתת אמונה במכון מאיר, אני אומר את זה קצת בזהירות, שלא יחשוב שזה כל התורה. לא, אנחנו נוגעים פה במקצוע אחד מרכזי, קוראים לו אמונה, ובמקצוע השני קוראים לו מוסר ומידות. יש קשר כמובן. מקצוע ההלכה, אנחנו לא פה לא לומדים הלכה. אנחנו לא למדנו עכשיו ללחוץ סתם. לא למדנו ללחוץ איסור ויתר. לא למדנו ללחוץ טהרת המשפחה. לא למדנו דיני עדים. לא למדנו את זה. יושבים על ידי חבר'ה שלומדים ברוך השם גמרא, בבית המדרש. מה דנים עכשיו? כשבאים בעלי דין לבית הדין. מי יושב? מי עומד? נכון? זה מה ששמעתי. נכון? חלק גם לומדים את הסוגיות האלה. דווקא מיניות הלכתיות. נעשיות. ולמה זה יושב? ולמה זה עומד? וכו'. אומר הרב, תודה רבה, ואלה השלושה, ביותם בשלמותם יחד, יבנו בית ישראל. בשורות הכרם, שהיה צריך דווקא בעת התרת הרצועה שביבנה, שנתרופף הקשר הכללי של כללות האומה, שכלל את שלושת הממדים האלה, אז היה צריך דווקא להתפרט לפרטים חלוקים, על פי ראשי נטיות. לכן זה לא מוביל אותנו, שאנחנו רואים שלושה סוגי ישיבות, שאנחנו רואים שלושה סוגי זרמים של חזרה בתשובה, שאנחנו באים למשל דוגמה לכותל בערב שבת, ורואים שלושה סוגים של מניינים. מה, אפילו בערב שבת אי אפשר להתאחד למניין אחד מרכזי? לא. כנראה שיש שלושה כיוונים, ששלושתם מצרכים. ולכן אנחנו לא נזלזל. לא נזלזל ברבנים שמרכז עניינם והדרכתם הרוחנית היא ההלכה, ולא נזלזל ברבנים שעיקר עניינם הוא העצמת הרגש והמוסר, ולא נזלזל בכיוון רבני כזה שעוסק בעיקר בבירורי האמונה. אנחנו רק נדע שצריך להכריר את שלושת הצדדים. נקודה מאוד חשובה. אם אנחנו זוכים, אז הרב שלנו, או הרבנים שלנו, כוללים בקרבם את שלושת הזרמים האלה. אם לא זוכים, אז עשה לך רב. אז יש זרם אחד שאיתו אנחנו נפגשים בלימוד ההלכה, ולכן יכול להיות שהרבנים שלי בהלכה יהיו רבנים מסוימים, וזרם שני בעבודת המוסר, וזרם שלישי ברוע האמונה. הלוואי שנזכה שזה אחד. הלוואי שנזכה. בבקשה, קומי. התרת הרצועה, הכוונה שמכלל אחד יש, זה מין אבן שהתפרקה לרסיסים. האבן המרכזית הייתה בירושלים, בית המקדש, הסנהדרין. הסנהדרין קלט את הכל. ברגע שהאבן הזאת התפוצצה, התפוצצה לשלושה חלקים מרכזיים. חלק אחד נקרא לו המעשה, חלק שני נקרא לו הלב, חלק שלישי נקרא לו האמונה. הנשמה. ואז כל אחד בעצם מתמקד בצד אחד. עכשיו, אם אנחנו מזלזלים ואומרים, הכל נמצא אצלנו, זה טעות. אנחנו צריכים להיות בבית מדרש שכולל שלושת החלקים, יכול להיות שבאופן מעשי ייתן דגש מסוים בגלל צרכים של הדור ושל התקופה לכיוון מסוים. שעל פי הצורך הזה הוא קם נכון מלחמת יום הכיפורים. שקודם כל, כמו שהיה אומר רב ציודה, קודם כל יקבל עבור מלכות שמיים, ביור אמונה והפנמה פנימית, ואחר כך עול מצוות. האם אחר כך זה בזמן, במעשה? לא אמרנו, אבל הדור הזה זקוק מאוד לבירורי המחשבות ולתיקון המידות, ומכוח זה בעזרת השם נגיע לקיום המצוות. האם אנחנו מבטלים זרם אחר של קיום המצוות ומתוך כך תיקון מידות ומתוך כך בירורי המחשבות? לא. הרב קורא לזה, יש תשובה מלמעלה למטה ויש תשובה מלמטה למעלה. שתי תשובות. איזה תשובה היא נכונה? אומר הרב, שתי התשובות נצרכות. אבל נראה, גם על פי נוסח התפילה, וגם על פי דברי הנבואה, וגם על פי מה שחזל אמרו לנו בגמרא, והוא מוכיח את זה, שהדרך של, שיותר מתאימה בכלל, ודאי בתקופה הזאת, היא מלמעלה למטה. אבל האם בגלל אנחנו פוסלים את הדרך מלמטה למעלה? לא, אבל בתנאי אחד. שמי שהתחיל למטה, יגיע למעלה. שמי שחזר בתשובה כי הוא הניח תפילין או התחיל שמור שבת, שיגיע לבירורי האמונה, לבירורי המחשבה. מי הוא? מי עם ישראל? מהי ארץ ישראל? מהי גאולה? ולא יחשוב שכל התורה מתחילה ומסתיימת בקיום מצוות. אני נהיה יותר צדיק אם אני הנחתי גם תפילין של רבנו תם הבוקר ולא רק של רש"י. לא, לא בטוח. בסדר, זה ברור? כלומר, שלושת החלקים האלה חייבים להיות כלולים בכל דרך. איך אני מתחיל? בסדר, זה כבר כיווני.
משהו אלוקי, זה לא
משהו שקרה סתם. ברור, כי שלושת הפרטים האלה, אמרנו כבר, אמרנו, בית המקדש הראשון, הרי דיברנו על זה כמה פעמים, בית המקדש הראשון היה עניינו לבנות את הכלל. ברגע שאתה בונה כלל, הפרטים הולכים לאיבוד. נחרב הבית, כי הפרטים הלכו לאיבוד. בית המקדש השני היה לבנות את הפרטים. בזמן שאתה בונה את הפרטים, שוכחים את הכלל. נחרב בית המקדש השני, כי הכלל לא נבנה. בית המקדש השלישי, הוא בעצם כולל את שני המקדשים, הראשון והשני. בניין הראשון הכלל, בניין השני הפרט. לכן אנחנו חיים היום בתקופה, ואני חושב שהדבר הזה הוא מדהים אם נחשוב עליו הרגע, אנחנו חיים בתקופה עולמית, לאו דווקא בעם ישראל, בכלל בעולם, האנושות בעולם, אנחנו חיים בתקופה שיש בה בעצם שני זרמי חיים מרכזיים. זרם אחד מאוד מאוד כללי, דהיינו העולם לאט לאט רוצה להפך לכפר גלובלי אחד, נכון? האינטרנט כדוגמה, שכל מה שזז בעולם, הוא יזוז בעולם, הכל על המסך אצלך בבית. אבל יש שוק אירופי משותף, יש אמנות מלחמה, יש... לאט לאט העולם רוצה להגיע לאיזושהי הכללה, שלום, בלי מלחמות, מצד אחד. מצד שני אנחנו רואים שיש זרם חיים שני בעולם, שאנשים מאוד פרטיים, מאוד אגואיסטים, בין אדם לעצמו, בין משפחות, בין עמים. ולכן מצד אחד אנחנו רואים זרם כללי גדול שמקיף את העולם, שרוצה להתכלל בכולל, שבא לידי ביטוי, אולי אני אומר את זה בצורה ראשונית, בשאיפה הבלתי הגיונית, דמיונית, חולנית לשלום עולמי, נכון? ומצד שאנחנו רואים שכשיש מלחמות, הן מלחמות מאוד אכזריות, מאוד קשות. הפרטיות תופסת מקום מאוד מרכזי. אז אנחנו חיים בתקופה שיש בה בעצם שני מהלכים, שהם בעצם אמורים להשלים זה את זה. המהלך הכללי הוא בחינת מקדש ראשון, המהלך הפרטי הוא מהלך מקדש שני, ואנחנו בדרך ברוך השם למקדש השלישי. אז איך יכולה להיות כזאת הקצנה? שמצד אחד אתה רואה שהעולם שואף לאיזה הכללה, ומצד שני אתה רואה שהעולם הוא מאוד אגואיסטי. הפרטים בעולם הם מאוד פרטיים. איך זה יכול להיות? זאת התשובה. אנחנו חיים בתקופה שהיא התיקון האחרון. התיקון שהוא בא להכליל את שני הצדדים. לכן אין סתירה. כן, שלמה, בבקשה. אני לא אומר כלום, אנחנו לומדים תורה. לא, שיהיה ברור, אנחנו לומדים תורה, אני לא אומר כלום. זה לא מענבה, זה כי זה באמת ככה. בסדר? איפה שאתה? איפה אתה? איפה שאתה? איפה אתה? איפה שאתה? אתה כרגע, איפה שאתה? אם אתה, אתמול דיברנו, נכון? סיפרת לי, בלי פרטים יותר מדי, שלמדת בישיבה X, נכון? שאלתי אותך, למה עזבת את ישיבה X? לא אמרתי לך, אתה זומר את ישיבה X, נכון? שאלתי, למה היית בישיבה, איך היה בישיבה X? אמרת, היו יתרונות, היו גם כמה דברים שלא הייתי מולי. ואז הגעת לפה, טוב מאוד. אם תרגיש פה טוב, מצוין, אם לא, הלאה. אנחנו מאמינים שאתה תרגיש פה נפלא, מצוין. כי פה אנחנו משתדלים להכליל את הכל. אבל אם לא, זכותך, נעשה לך רב, אתה בוחר. לא, זה עניין עקרוני. לכן האדם למד אליו במקום שליבו חפץ. לאט לאט, כשאדם לומד תורה בבית המדרש, הוא מתחיל לזהות את שלושת המרכזים האלה. ואז, אם הוא פוגש את זה בבית המדרש, הוא משמח אותו. אם לא, אז אם הוא ערני לזה, זה מפריע לו. ואז הוא לא מחפש אלטרנטיבה, שתשלים לו את התמונה. אם הוא לא ערני לזה, אז זה באמת בעיה. בוא נאמר את זה ככה, לצערנו הרב, לא בכל בית מדרש ילמדו את הפסקה הזאת. ולא בכל בית מדרש יפסקו להלכה במרכאות את הפסקה הזאת. לצערנו הגדול. אבל גם זה חלק מהחשבון. פה אנחנו מנסים להבין את שלושת התנועות המרכזיות. ששלושתם באמת ושלושתם מצרפות. ולכן מעולם לא תשמע אצלנו התבטאות חריפה עקרונית נגד שיטה מסוימת. אתה כן תשמע לפעמים התבטאויות חריפות אפילו ביותר, כנגד הפיכת דבר אחד, זווית אחת, צד אחד לכל התורה כולה. זה כן. זה חריפות נוראה לפעמים, צריכה להישמע. אבל להגיד שאין בצד הזה אמת, בשום פנים ואופן לא. אבל להגיד שהצד הזה הוא כל האמת, פה המלחמה, פה המאבק, פה הוויכוח. אבל ויכוח שלא אוהבים. ויכוח שמבין שכל חלק יש לו דרך, יש לו ערך, יש לו חשיבות. אז לא ויכוח בין חס ושלום שונים, ויכוח בין אוהבים. לכן גם ביקורת קשה תיאמר מתוך אהבה. אהבה דהיינו הערכה לאותו חלק שצריך להופיע במציאות. בלי לזזל בו. בסדר? לכן האם התשובה שלך אישית היא מלמעלה למטה? אנחנו מאמינים שהתשובה של כל הדור הזה, כולל אני ואתה, אתה ואני, היא מלמעלה למטה. אבל אתה כרגע בשלבי בדיקה. לבדוק את זה. ואתה הבודק, ואתה השופט, ואתה קובע את גזר הדין. של עצמך. אתה תחליט. אנחנו לא נגיד לך. כן, בבקשה רב. נכון? הלוואי שהיינו זוכרים שזה אותו רב.
כן, אם הנגשת את הציונות, זה שנת הרב שנת לה את ההלכה, הוא נגיד לי, לא, הוא נחלתי הלכה, אז העולם אחר, העולם האמוני שלו, הוא לגמרי משהו אחר.
שאלה חמורה מאוד וקשה מאוד. יש תשובה, התשובה לשאלה הזאת היא תשובה כפולה. יש מי שעונה תשובה, ולא נזכיר שמותיהם של רבנים, יש מי שיענה שהיות והתורה היא אחת, אז ברגע שיש פגיעה בזרם חיים אחד, זה גם משפיע על זרם החיים השני. ולכן, אם יש רב שהוא פוסק הלכה, אבל הגישה האמונית שלו היא לא הגישה שבה אנחנו או אתה מאמין, אז אי אפשר לשמוע את פסיקות ההלכה שלו. ויש גישה אחרת שתגיד, לא, היות ואנחנו אנשים קטנים, ואנחנו לא רואים את ההשפעות המשמעותיות, אבל הקטנות, בין הפסיקה למשל בהלכות שבת לבין השקפת העולם האמונית, אז אנחנו בינתיים יכולים לקבל שההלכה פלוני אלמוני הוא הרב שלנו בהלכה, ופלוני אלמוני אחר הוא הרב שלנו בהגדה או באמונה. אבל באופן אמיתי אתה צודק, באופן אמיתי הלוואי שאנו זוכרים שהכל יהיה כלול. הרי כבר הגמרא אמרה, הלכה כרב באיסורי כשמואל בממונה, הלכה כרב נחמן בדיני. אז באיסורים הלכה כרב, ובממונות הלכה כשמואל, בדינים הלכה כרבי נחמן, וכול זה הדרך. כלומר, אתה רואה שהייתה התמקצעות מסוימת בתחום מסוים לרב מסוים. נכון, אבל זה לא אומר שאותו רב לא היה מחובר לכיוונים האחרים. לכן אני, במקום שבו אנחנו נמצאים היום, אני לא הייתי אומר שאין לנו מה לקבל דעת הלכה לדוגמה, מרב שהשקפתו היא נגיד השקפה לא ציונית. אבל כן הייתי אומר שצריך התבוננות על הקשר בין צורת הפסיקה ההלכתית שלו לבין התפיסה האמונית שלו. ודאי שכן. הרב קוק כותב דברים חמורים ביותר בהקשר הזה, אבל באמת אני מקווה שהדברים האלה יתקבלו בעדינות ולא בתקיפות. כלומר, בתקיפות, אבל בתקיפות של עדינות, תקיפות עדינה. הרב כותב כידוע באיגרת התשובה המפורסמת שמופיעה באיגרת שינה אינחת, שבספר הזה, בהוצאה הזאת, אורות התשובה, בהוצאה של אור ציון, האיגרת הזאת נמצאת בתחילת הספר. אומר הרב, ואם יבוא אדם לחדש דברים עליונים בעסקי התשובה בזמן הזה. לכאורה לחזור בתשובה זה משהו מאוד פרטי, מאוד אישי, ביני לבין אלוהים. ולכאורה לחזור בתשובה זה משהו שקשור לרגשות, לתחושות, לעבודת הלב ולקיום מצוות. זהו. מה זה קשור עכשיו למהלך הכלל ישראלי שעם ישראל עובר? דיינו שעם ישראל חוזר לציון ותקומת מדינת ישראל וראשית צמיחת גאולתנו וכל המהלכים שאנחנו עוברים כעם. מה זה קשור? אני חוזר בתשובה באופן אישי, בענייני הלב ובענייני הגוף שלי. עזוב אותי עכשיו המהלך הכללי. אומר הרב, ואם יבוא אדם לחדש דברים עליונים בעסקי התשובה בזמן הזה, אדם כותב ספר בענייני התשובה של היחיד אפילו בזמן הזה. מה זה דברים עליונים? רעיונות של תשובה, הכוונות של תשובה, הדרכות של תשובה. והאדם הזה, ואל דיברת הקץ המגולה ואור הישועה הזרוחה לא יביט, והוא לא לוקח בחשבון את התקופה ותופעת השם שבה הוא נמצא כרגע, אלא הוא כביכול מנתק את תשובת הפרט מתשובת האומה שחוזרת לארצה, עם כל המשמעויות, לא יוכל לכוון שום דבר להמיטתה של תורת אמת. משפטים חריפים. כל הרעיונות שלו וכל ההדרכות שלו לא יהיו אמיתיות, לא יהיו נכונות. למה? כי הם לא יונקות מהמקור שמתאים לתקופה. כי כל זמן מאיר בתכונתו, לכל זמן יש הופעה אלוקית מסוימת ייחודית. ועצת השם אשר יעץ לאחל אור גאולה מעולפת במטמוני מסתרים, זה שהקב"ה התחיל להופיע לנו גאולה ברוך השם מתוך כל הצרות והבעיות והאיסורים הרוחניים והחומריים, זה חלק מהדרך שהקב"ה מופיע בה, זה חלק מרכזי. אז תשובת הפרט היא סעיף של התשובה הכללית. לכן הייתי אומר בזהירות, ספרי הדרכה מעשיים אפילו שקשורים לתשובה פרטית צריכים להילמד מאוד בזהירות ובתשומת לב, כשהעיקרון צריך להיות, האם אותה ההדרכה הפרטית יונקת מהמבט הכללי, האם תשובת הפרט מתבוננת על תשובת הפרט מתוך הערך של תשובת הכלל שחוזר לארצו. הוא ממלא לעצמו, לתורתו, ללאומיותו וכו'. הרב אמר דברים יותר תקפים מה שאמרתי פה. לא יוכל לכוון שום דבר לאמיתתה של תורת אמת. שום דבר. שום דבר, מה הרב לא הגזים? באמת הוא לא הגזים. אולי אנחנו לא תמיד מזהים את היחס, את הקשר. אבל באמת, הרב עוד דיבר בעדינות פה. זה שום דבר. כי זה זרם חיים אחד. אז אנחנו הקטנים, בוא נשמור את השאלה הזאת לעוד 50 שנה. לעוד 20 שנה. שאז אנחנו כבר נהיה אולי יותר דקים, אז כבר בדקויות אנחנו נשים לב. לצורת הפסיקה. אני אספר לכם סיפור. סיפור. שהוא סיפור אולי שחלק מהיושבים פה שאלו את עצמם את השאלה הזאת. ניגש אליי פעם בחור במכון מאיר, שהיה בטיול בדרום אמריקה, במזרח וכו' וכו'. סילם תמונות בשבת. האם הוא יכול ליהנות מהתמונות האלה, וצילם תמונות בשבת, האם הוא יכול ליהנות מהתמונות האלה באלבום היום כשהוא חזר בתשובה, או היות והתמונות האלה צולמו בשבת, הוא לא יכול ליהנות ממלאכת שבת. כמובן ששורש התשובה מתחיל בשאלה, האם המעשה שהוא עשה הוא נקרא מזיד או נקרא שוגג? כמובן ששורש התשובה לשאלה הזאת תלוי מה ההגדרה של המושג מזיד היום. ושורש התשובה לשאלה הזאת תלוי האם הוא למד תורה, אמונה או לא. תשאל שני פוסקים משני כיוונים, אחד יגיד לך הוא שוגג ולכן לאחר שבת לאחרים וגם לעצמו בכדי שיעשו מותר, וכי ככה הלכה, הנהנה ממלכת שבת, ולמנדה אמר במזיד אז אסורה לא עולמית. אז אחד יגיד, ואני שאלתי שני תלמידי חכמים, אחד ענה לי ככה, אחד ענה לי ככה, וידעתי שאלה שיהיו התשובות, רק רציתי שזה מוחלט אצלי. אז הרב עם התפיסה האמונית אמר מותר כי המלאכה הייתה שוגג, והרב עם התפיסה החרדית אמר אסור כי התפיסה שלו הייתה שהמלאכה נעשתה במזיד, ולכן במזיד אסור לו עולמית, ושוגג מותר לו לכדי שיעשו, כלומר לאחר הזמן, שאם הם מצלמים את זה ביום חול. הנה אתה רואה, שתי תפיסות, שתי תשובות. אז האם יש קשר? ודאי. האם בכל פרט הלכתי אנחנו רואים את הקשר? לא. טוב, יוד והשום מצלצל, רק נקרא את רבי שמעון. רבי שמעון, יאללה רבי שמעון. רבי שמעון... חייבים. אומר הרב, לאחר שהתרופפה הרצועה, שהותרה הרצועה ביבנה, שנתרופף הקשר הכללי של כללות האומה להתפרט לפרטים חלוקים על פי ראשי הנטיות, ולהיאגד יחד עם כל הכרה והרחבה של כל צד מזלדי הנהגה, שהייתה מוכרחת לתפוס מקום רשום באומה. ועל כן, היו אלה שלושת העמודים המיוחדים. רב יהודה, עמודה של התורה המעשית. על כן ההלכה כמותו לנגד חבריו, רבי מאיר ורבי שמעון. רבותיי, נא לא לשכוח, אנחנו בבניין אמונה כל הזמן אומרים שיש מקורות ברזל שגם מקיימים אותך בשלוש בבוקר, ארבע בבוקר, ואתה זוכר אותם בעל פה. אחד המקורות הוא מסכת קדושין דף למדבר, יפה. שם מופיעה המחלוקת בין רבי יהודה לרבי מאיר. האם תורה קדמה לישראל או ישראל קדמו לתורה? האם עם ישראל נקראים בנים להשם כשהם חוטאים או לא? רבי יהודה ורבי מאיר, כל השסקולו הלכה כרבי יהודה, חוץ משם הלכה כרבי מאיר. זה יסוד בית מדרשנו. בנים אתם להשם לוקחים בכל מצב, גם כשחוטים, גם הפרט, גם הכלל. אז נכון שכל התורה כולה הלכה כרבי יהודה, ולא נפסקה הלכה כרבי מאיר, לא כי לא אמר אמת, אלא כי לא יכלו חכמים לרדת לסוף דעתו, אבל פה, בסוגיה הזאת של סגולת ישראל והאמונה שהקדוש ברוך הוא מתגלה בנו בכל מצב, גם כשאנחנו חוטים מאוד, בפרט או בכלל, פה הלכה כרבי מאיר. אנחנו בבית מדרשו של רבי מאיר, מכון מאיר, באמת. פה זה בית המדרש של רבי מאיר, שסגולת ישראל היא היסוד של הכל, ובה נמצא הכל, ומכוחה יתגלה הכל, גם אם אנחנו מלוכלכים, בפרט או בכלל. פה זה בית מדרש של רבי מאיר, לא כדרשות, אני אומר את זה באמת. פה זה קידוש של המדווה והלכה כרבי מאיר. זה יסוד בית מדרשנו, זה היסוד. לכן הלכה כמותו של רבי יהודה, בענייני ההלכה המעשית, אבל בענייני הסגולה, בענייני הפנימיות, הלכה כרבי מאיר. רבי עזר ברבי יוסי, לעניין החלק הרגישי האגדי, ובכל מקום אומרת הגמרא שאתה מוצא דבריו של רבי עזר בנו של רבי יוסי הגלילי באגדה, בענייני מוסר, חובת הלב, תיקון המידות וכו', עשה אוזנך כעפר כסת. ורבי שמעון, איך אתה מסביר ששלוש מאות אלף איש נדחקו, או חצי מיליון איש נדחקו בל"ג בעומר ומירון וסביבותיה? למרות כל הפשלות של חברות האוטובוסים, וכולם חזרו מבסוטים. איך אתה מסביר את זה? כי הדור הזה רוצה רבי שמעון, הדור הזה רוצה עיון, הדור הזה רוצה השגות אלוהות, הדור הזה רוצה ביורי אמונה. הוא לא יודע להגיד את זה. שאלת 300 אלף איש, האם מה שאמרתי עכשיו היה ברור להם כשהם היו במירון? לא, הם לא יבינו מה אולי אני מדבר. אבל זה באמת מה שהניע אותם מצד האמת. איפה עושים את זה? במכון מאיר, שמחבר את רבי מאיר עם רבי שמעון, הרב והתלמיד וכולי, רבי עקיבא. רבי שמעון, לעניין הצד העיוני, מראה דרזין, אדון הסודות, דיברנו על הביטוי הזה אתמול בלילה דווקא בשיעור, אדוני הסודות, מראה דרזין מבני העלייה, דאילו בלובר, שעלו לעולם עליון, ולקחו משם תורה נקייה, בלי פסולת, בלי חוץ, אשר מסוד השם ליראיו, וחוכמת אלוהים עליונה, קרניים מידו להעיר בבית ישראל. אשרנו מתוך חלקנו, שאנחנו מנסים להכיל בקרבנו את שלושת הזרמים של כרם ביבנה. אם כן, אנחנו בעצם יושבים בישיבה ביבנה. ברוך השם. ברוך השם. טוב, תודה רבה. שרקוח פעם הבאה. רשנו.